יוני 2014, בחור צעיר בשם זק דיינג'ר בראון, הוא כזה דוד כזה, הוא גר בקולומבוס אוהיו, והיה לו איזה קטע קצת הזוי, הוא רצה לגייס כסף בקיקסטארטר. קיקסטארטר זה אתר הזה שאתה יכול להקים איזשהו פרויקט ולבקש כסף מההמונים, מימון המונים. והוא אמר לעצמו, איזה מגניב יהיה אם אני אגייס $10 להכין לעצמי סלט תפוחי אדמה. וקטע כאילו מגניב, הוא חושב שזה בדיחה, והעלה קמפיין שנראה לג'יט. והקטע המצחיק הוא שאחרי איזה יומיים שלושה, הוא גילה שהוא גייס $200 לפרויקט הבדיחתי הזה. לא $10 למכור סלט תפוחי אדמה, להכין לעצמו, לקנות תפוחי אדמה ולחתוך אותם ולהכין סלט תפוחי אדמה. ובטלוויזיה הקהילתית של קולומבוס אוהיו הזמינו אותו לדבר על ההצלחה הכבירה שלו. ובעקבות השיחה בטלוויזיה, הבדיחה המשיכה, הוא קיבל כבר $1,000. ואחרי $1,000, אז כבר הסיפור הזה התחיל לפעפע לאמצעי תקשורת טיפה יותר ממוסדים, כמו ה-CNN וכל מיני בלוגים של טכנולוגיה, ואחרי 4 ימים הוא הגיע ל-Good Morning America.
All right, back now with the goal to make a classic American side dish that has totally gotten out of control. Zach Danger Brown started again.
ובגוד מורנינג אמריקה כבר גייס $30,000, וגייס אגב $20,000 נוספים בעקבות השידור הזה.
$50,000 בשביל להכין לעצמו סלט תפוחי אדמה.
נכון, ובתור חוקר של פלטפורמות דיגיטליות אתה מצפה שאנשים רואים גוד מורנינג אמריקה, וקיקסטארטר יתחיל לקבל תנועה ופרסום, ואיזשהו בוסט, זה נקרא בכלכלה שוק אקסוגני. משהו שהוא חיצוני לפלטפורמה, ופתאום ייצר איזשהו עניין מוגבר.
ויבואו מלא קונים.
ויבואו מלא קונים, ומדדנו את התנועה בקיקסטארטר. יש לי תוכנת מחשב שדוגמת את קיקסטארטר כל יום, ומורידה את כל הדאטה, יש לי את כל קיקסטארטר אצלי על המחשב.
כל אחד והתחביב שלו.
נכון. ולא כצעקתה. נורא התבאסנו, כי לא... כי היה נראה לנו שזה ניסוי כלכלי ממש מגניב, אפשר לבדוק ולמדוד מה ההשפעה של תקשורת ושל פרסום, והפרסום עובד ולא עובד, והיינו די מאוכזבים. ואז אחרי כמה ימים שהסתכלנו על הנתונים עוד פעם, גילינו משהו מאוד מוזר, שמספר הקונים לא עלה, אבל מספר המוכרים, מספר היזמים שפתחו קמפיין בקיקסטארטר, שולש ורובע. במקום 1,000 קמפיינים בממוצע, עלינו ל-3,000 ול-4,000 קמפיינים. מה גילינו? שאנשים שרואים טלוויזיה ושומעים על איזשהו קמפיין מגניב, אז אם זה אולי מוצר טכנולוגיה, אז אולי הם רוצים לקנות אותו. אבל אם זה משהו שהוא בדיחתי או מצחיק, אז הם, רגע, אני גם יכול להכין לעצמי סלט תפוחי אדמה ולמכור, או יש כאלה עם הטוויסט, הם עשו סלט אבוקדו. ואלה שרצו לעשות חביתה, ויש כל מיני קופיקטס כאלה מעניינים, ובגלל שבשוטף מה שאני עושה, אני חוקר פלטפורמות אמיתיים, זאת אומרת, אתרים שהמוכרים והקונים הם אמצ'ורס, הם חובבנים, הם אנשים מהשורה, כמו אובר, כל אחד יכול לנהוג באובר, ב-Airbnb כל אחד יכול להזכיר את הדירה שלו, ב-eBay כל אחד יכול למכור כל דבר באינטרנט, אז היה מקרה מאוד מעניין של בחינה של שוק חיצוני, שלא משפיע על הקונים כמו שאנחנו רגילים לראות במחקרים כלכליים, אלא משפיע על המוכרים.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם מועד ברזילי.
אז קוראים לי מועד ברזילי, אני... חוקר לניהול טכנולוגיה ומידע בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב.
מהיבט ניהולי, מה אתה לומד מהמחקרים שלך על הפלטפורמות האלה? על ההיבט העסקי הניהולי שלהן?
אז הבייסליין שלנו שוק דו צדדי, שזה טכנולוגיה שמקשרת בין שני צידי שוק. אז פעם היה לנו את אמזון ואייפון, שבעצם קישרו בין מוכרים ובין קונים. המודל העסקי שמאחורי אייפון זה טכנולוגיה שמאפשרת לחברות לייצר אפליקציות, וצרכנים שמאפשרים, שרוצים לצרוך את האפליקציות דרך האייפון. ככל שיש לי יותר צרכנים, אנשים שקונים אייפון, יותר חברות רוצות לפתח אפליקציות, ככל שיותר חברות מפתחות אפליקציות, אז הערך של האייפון בעיני הצרכנים עולה. ומאמר מ-2003 של רושה וטירול, טירול קיבל את זה פרס נובל לכלכלה ב-2014, אמר שבסך הכל מדובר בשוק דו צדדי. פעם דיברו על היצע וביקוש ויד נעלמה שמחברת ביניהם, ורושה וטירול אמרו זה לא יד נעלמה, אפשר לייצר מתווך שיחבר, שוק הכרמל, שוק מחנה יהודה, זה מה שהוא עושה, הוא מחבר בין קונים ומוכרים. קניון מחבר בין מותגים ובעלי חנויות לקונים, וככל שיש לך יותר קונים, אתם מוכרים, אתם מוכרים, יותר קונים. מועדון זה גם שוק דו צדדי. מה שני הצדדים? יש בנים ויש בנות. הגברים באים בשביל לפגוש בחורות שוות, בחורות באות בשביל לפגוש גברים שווים, האיזון הזה בין שני הצדדים מייצר, הפלטפורמה מטרתה לאזן בין שני הצדדים, למשוך את שניהם, כי הם יפגשו אחד את השני. ואז בעשור האחרון, אנחנו ערים למודל כלכלי חדש, שבו זה לא חברות בשני הצדדים, זה לא אמזון ששם יש מוכרים מקצועיים או הוצאות ספרים, וזה לא אייפון שזה חברות תוכנה או ווינדוס, אפליקציות, אלא זה טכנולוגיה שמאפשרת לאמצ'ור, לליימן, לאנשים פשוטים להתפרנס בזכות הפלטפורמות האלה, וכשאנשים פרטיים מנסים לנצל פלטפורמות כאלה, הם צריכים אסטרטגיות חדשות שלא היו קיימות בעולם הישן מבוסס החברות. אז למשל, אחת התוצאות שהגענו אליהם הייתה לזהות אנשים שמשחקים בשני הצדדים של השוק. למשל, אם אני היום ישן בדירה ב-Airbnb, מחר אני אולי ארצה להזכיר את הדירת Airbnb שלי בעצמי. אם היום אני תומך בפרויקט בקיקסטארטר, מחר אני ארצה לגייס כסף בעצמי לפרויקט שלי בקיקסטארטר.
וגם להפך, כלומר זה פועל משני הכיוונים?
זה פועל...
או שיש כיוון אחד, אתה קודם מוכר ואז קונה, או קודם קונה ואז מוכר?
אז אנחנו רואים את שני הכיוונים, והכיוון המעניין אותנו, הוא הכיוון שבו אתה מתחיל כקונה ועובר להיות מוכר, כי אתה לוקח את המוניטין שלך בתור קונה, הלאה להיות מוכר. אם אתה רוצה למכור משהו באי-ביי, אין לך דירוג. והלקוחות מחפשים משהו עליך, הם רוצים
ביטחון.
איזשהו ביטחון, איזשהו שביב מידע שתשלח להם את המוצר. אז מסתבר שמוכרים מתחילים ב-eBay, מתחילים כקונים בשביל לצבור דירוג של הוא היה קונה טוב, ואז הם מתחילים למכור, כי את המוצר הראשון נורא נורא קשה למכור, ואז אתה, לפני שמחרת, אין לך דירוג ואין לך מוניטין, ואתה רוצה להשתכלל. אבל הדבר הזה עובד בכל מיני ערוצים. חוץ מה-trustworthiness, האמון של הציבור, אתה גם באמת לומד איך לעשות את זה. אם אתה שהית בדירת Airbnb, אתה יודע מה יפריע לך. זה לא היה נקי, לא קיבלת את המפתח בזמן, השעת פינוי, יש כל מיני דברים שהפריעו לך, ואז שאתה מוכר, אתה מוכר הרבה יותר מתוחכם והרבה יותר טוב, והמנגנון הזה שהיוזרים גילו בעצמם, להתחיל כקונה ולעבור להיות מוכר, בעצם עוזר קצת להתגבר על על מחסום הכניסה, על רף הכניסה, כי סך הכל מדובר תעשיות שעד היום היו, שנשלטו על ידי חברות גדולות, מלונות וחברות מוניות וקרנות הון סיכון שרק הם גייסו כסף. ואנחנו מזהים איך הציבור לומד איך לעבוד עם הפלטפורמות האלה ואיך לגדול לתוכן.
העניין הוא שכשאנשים גדלים לתוך הפלטפורמות האלה, הם לא רוצים רק למצוא דירת Airbnb שווה באמצע פריז, או נסיעת אובר מהירה וזולה לעבודה בבוקר. הם רוצים גם להרוויח מהעסק הזה כמו אחרים. גם את הדירה שלהם אפשר להזכיר ב-Airbnb, וגם להם יש רעיון לפרויקט מבריק שיכול לגייס $50,000 בקיקסטארטר. ואז השוק מוצף, ולא תמיד במוצרים איכותיים. זוכרים את זק? עכשיו כולם רוצים למכור סלטי תפוחי אדמה, מיונז, קולסלו, אבוקדו. הבעיה היא שלא ברור מי צריך את זה.
בעקבות אותו הייפ של מוכרים בקיקסטארטר, המוכר הממוצע נפגע. הפלטפורמה הוצפה בהרבה מאוד קמפיינים לא איכותיים, אופורטוניסטיים, כאלה שהיה ברור שאין שום דבר אמיתי מאחוריהם, והציבור התעייף, נמאס לו להסתכל על קמפיינים שלא ברור אם הם אמיתיים או לא, והלך על המניות הבטוחות, הלך על הקמפיינים הגדולים, המוצרים הטכנולוגיים שברור שיש בהם ערך גבוה, והפרויקט הממוצע בקיקסטארטר, למרות שמספר הפרויקטים גדל והפלטפורמה כן זכתה לאיזשהו עניין, המוכר הממוצע נפגע. וזה שימש אותנו כנקודת מוצא למחקר על פלטפורמות אמיתיים ועל פרוטוניזם ועל כל הסיפור הזה.
זה נורא נחמד, זה מזכיר את ישראל בתקופת הדוטקום, שלכל אחד היה, הוא ראה אחרים מצליחים, אז הוא לא רק חיפש להשקיע בהם, הוא חיפש להמציא את הסטארט-אפ שלו. סתם, סטארט-אפ בזוק הדוטקום, זה לא משנה, אבל זה אותה תחושה שגם אני יכול, מה זאת אומרת? גם אני מספיק חכם כדי לעלות על העגלה הזאת.
ובאמת הטכנולוגיה מספקת את האשליה שכל אחד יכול, וזה נראה שהיא פותחת גבולות והיא מגדילה את השוק ונותנת חופש ואולי גישה לכסף או גישה להזדמנויות או מתן אפשרויות תעסוקה לאנשים שהם מובטלים או בין עבודות. אגב, יש מחקרים שמראים שמשווים בין החדירה של אובר והחדירה של קיקסטארטר, ומראים זה אותו קהל, אין לך עבודה, אז אתה, או שאתה נהג מונית או שאתה מגייס כסף עבור קמפיין, כל האלה שהם בין עבודות או יזמים זה שם, שם מעולה למישהו שפתח בסטה לממכר
רעיונות.
הדברים הם די עזועים, והמילה יזם היא מאוד אלסטית.
אז זה לא בדיוק שהטכנולוגיה משטיחה מחסומים והופכת את קיקסטארטר למשל לפלטפורמה שכולם יכולים להצליח בה.
זו אכן אשליה. הפלטפורמות האלה נראות כאילו שהן מגדילות את השוק ומייצרות הזדמנויות, ובעצם הן רק מנציחות את הכיתוב והחזקים מתחזקים והחלשים נחלשים. ובאיזשהו מובן החזקים היו יכולים גם בלי הפלטפורמות האלה. והחלשים שחושבים שזו ההזדמנות שלהם, הם מנסים, אבל הם לא מצליחים.
זה נורא מעניין, כי בהמון תחומים של הטכנולוגיה מניחים שהיא נורא דמוקרטית, והיא מורידה מחסומים, משטיחה מגבלות, הכל פתוח לכולם, כולם יכולים לקנות, למכור, לייצר, לתקשר, להשתתף פוליטית, הכל אפשרי. אבל לפי מה שאתה אומר, לא.
שוב, אני לא מדבר על כל ההקשרים, בהקשרים שמדדנו, אז בפירוש זה נוגד את האינטואיציה שלנו שדיגיטל וטכנולוגיה ואפליקציות וכל השוק הזה משחרר חסמים, הוא משחרר חסמים ישנים ומייצר חסמים חדשים, והבעיה האינהרנטית היא איכות, ובסוף האיכותיים יכולים להסתדר בכל טכנולוגיה, והאלה שצריכים את העזרה, הם לא נהנים מהפריחה הטכנולוגית, צריך שם עוד משהו.
אבל רגע, מה שאתה מתאר זה מנוגד לחלוטין לכל מה שלכאורה אנחנו יודעים, בגלל שהיו ספרים, הרצאות TED, מה שאתה לא רוצה, שמדברים על הזנב הארוך, שבאינטרנט יש עכשיו זנב ארוך, שנכון, יש כמה מובילים, אבל יש מקום עוד הרבה מאוד פרחים שיפרחו בגינה של קיקסטארטר, או אמזון, או אובר, או כל החברות האלה.
זה נכון, אולי המאמר המפורסם של קריס אנדרסון מ-2006 היה עורך ויירד, ואחר כך גם הוציא ספר על זה, דיבר על הזנב הארוך, והכותרת של הספר שלו הייתה הזנב הארוך, למה בעתיד חברות ימכרו פחות מיותר, כלומר פחות מוצרים מיותר מבחר, יותר מגוון. ומה שאנחנו יודעים היום בזרות מחקרים פסיכולוגיים וגם מחקרים שלנו, זה שהציבור מתעייף, נורא קשה לך עם אין סוף האפשרויות ואין סוף הבחירות, ואו שאתה נמנע מלבצע בחירה, או שאתה הולך לבלוקבאסטרס, אתה הולך למניות הבטוחות, אתה הולך לדברים שיש להם סמני איכות טובים, אם זה בספרים אז לסופר ידוע, ואם זה בסרטים זה חברת הפצה או איזשהו סרט המשך חמישי או שישי או שביעי של איזה בלוקבאסטרס, ודווקא הדמוקרטיזציה של יוטיוב ונורא קל להפיק ונורא קל לכתוב ונורא קל לפרסם מייצרת אומס, והאומס מחזק את החזקים ומחליש את החלשים, ריץ' גט ריצ'ר, וזו תופעה קצת מתסכלת, כי חשבנו שאנחנו, שהדיגיטל יעזור לכולנו לסגסג, וגם לחלשים ולעניים ולמתחילים, ובפועל אנחנו מגלים שדרושה רגולציה, או שדרושה איזושהי הכוונה שתעזור לחלשים להשתמש נכון בטכנולוגיה הזאת.
לך אישית הייתה, כלומר, כל ההתפקחות הזאת, אתה ברמה אישית ציפית שהפלטפורמות האלה יביאו בשורה כלכלית, טכנולוגית חדשה?
האינטואיציה שלי הייתה כמו, אני מניח, האינטואיציה של כולנו, שדיגיטל הוא טוב, ושאנחנו מייצרים עוד, עוד הזדמנויות ועוד ערוצים. זה קצת מזכיר את, לפני 20 שנה בערך, אז היה, כשהתחילו כל הטכנולוגיות האלה, אז כולם דיברו על החיים היותר נוחים שיהיו לכולנו במאה ה-21, אתם זוכרים את זה?
ברור.
שהטכנולוגיה תעזור לנו לנהל את הזמן שלנו בצורה יעילה, ושננוח, ושיהיה בלנס יותר מוצלח בין עבודה ובין... זה עובד, נכון?
אבל לגמרי, לגמרי. כל ההבטחות התממשו במלואן.
אז עכשיו את יכולה לקבל את הוואטסאפ גם במקלחות וגם בהשכבות וגם תוך כדי הצפייה במשחקי הכס. ותמיד האימייל מהעבודה הוא נורא נורא דחוף, ולמרות שאתה לא חייב לענות עליו, אתה כן חייב לענות עליו, כי לא רק הטכנולוגיה משתנה, גם התרבות שהטכנולוגיה מביאה איתה משתנה, ו... אם אתה לומד מהעבר, אז אתה יודע שנידונו לחיים קשים, והטכנולוגיה רק מעמיסה עוד ועוד, מייצרת עוד ועוד הזדמנויות לעבוד בצורה דחוסה ובצורה בעצם רצופה, 24 שעות ביממה, וזה די מבאס.
דיברנו על קיקסטארטר ועל אמזון, אלה פלטפורמות שבעיקר, בוא נגיד, מוכרות מוצרים, מוכרות דברים, בין אם זה סתם מלאי שיש לך בחנות, או בין אם זה איזה מוצר שאתה מנסה ליזום ולמכור לאנשים. יש פלטפורמות אחרות שבהם אנשים מוכרים את העבודה שלהם, אני חושב שהכי מפורסמת זה אובר, שם זה קצת שונה.
אז דווקא המודל הכלכלי הוא מאוד מאוד דומה, אובר מאוד דומה לקיקסטארטר, מאוד דומה לאיבאי, מאוד דומה להרבה מאוד פלטפורמות אחרות. עכשיו ניתה בארצות הברית תופעה שנקראת The Gig Economy, אתה מייצר, אתה מוכר עבודה זמנית, אתה מוכר שירותי הרכבה לארונות של איקאה, שזה דבר מגניב, כי אנשים צריכים שמישהו ירכיב להם ארון לאיקאה, ומישהו מוכן להרכיב את הארון לאיקאה, אז למה לא?
היה לנו התלבטויות תרגום על זה, זה כלכלת החלטורה, אני חושב בעברית, אבל...
נכון, חלטורה זה נשמע מגניב. מונלייטינג, איך זה היה פעם נקרא, לא משנה. וזה נשמע שכולם נהנים, לא? אז... לאורך זמן נוצרת בעיה של תנאים סוציאליים ושל עבודה מתמשכת ושל ביטוח בריאות. אובר היא חברה הפסדית, בניגוד למה שאולי חושבים, אובר מפסידה 3-4 מיליארד דולר כל רבעון, 10 מיליארד דולר נדמה לי בשנה האחרונה, וזה עוד לפני שהיא משלמת לנהגים שכר הוגן. היא מסבסדת את הנסיעות, היא מנצלת את הנהגים שלה. עכשיו, זה טיפה יש פה גלגול עיניים, כי גם Airbnb וגם Uber נתקלים בלובי מאוד חזק בכל מיני מקומות. נגיד Airbnb יש לה בעיה בניו יורק, כי איגוד בעלי המלונות בניו יורק הוא מאוד מאוד חזק. Uber נדחקה החוצה מישראל, כי איגוד נהגי המוניות בישראל הוא מאוד מאוד חזק, אבל יש כל כך הרבה פלטפורמות אמיתיים וגיג אקונומי כאלה, שאין להם לובי שיתנגד אליהם שהם לגיטימיות. אז אנחנו נורא נתלים באובר ובארבי-אנבי שהם לא שומרות על סטנדרטים או על תנאי העסקה או על, על תמיד הארגונים המקצועיים טוענים על איכות השירות ועל ביטוח ועל דברים מאוד גדולים, אבל בפועל יש היום לאמזון מערכת שנקראת אמזון מקניקל טרק. התרגום לעברית, המכונה הטורקית האוטומטית, ובה אנשים מבצעים משימות לא של 15 דולר, אלא של 15 סנט. למשל, אם יש לי מאגר של 1,000 תמונות, ואני רוצה לדעת האם בתמונה יש כלב או לא, ואני מריץ איזשהו אלגוריתם לאוטומטי, שיש machine learning וזה, ועדיין האלגוריתם טועה, צריך בן אדם שיעבור על התוכן הזה, אז כמה אתה משלם עבור תמונה? סנט. ואם יש לך אלפי עובדים בבנגלדש ובהודו ובסין ובקוריאה ובכל מיני מקומות נכשלים, אז מוכנים לעשות את הדבר הזה, וזה עובד נהדר לאמזון, ושם אנחנו לא מפעילים רגולציה. אז למה זה כן וזה לא? או מעצבי לוגויים בפייבר, לא מגיע להם תנאים סוציאליים?
או להרוויח יותר $5 על הלוגו שהם ייצבו.
אז יכול להיות שפר משימה או פר, או, או, או פר שעה, אז התשלום הוא כן הוגן. אבל כשמסתכלים על אנשים שזו העבודה שלהם, וזה מה שהם עושים כל יום כל היום, אז אתה מגלה שאם הם חולים, אז אף אחד לא דואג להם, אם הם נפצעים או הם...
אבל באות הפלטפורמות ואומרות, זה נקודת המפתח אני חושב, אנשים האלה הם לא עובדים שלנו. הם מיקרו יזמים, או שהם עמיתים שלנו, הרי הם לא עובדים באובר הנהגים, והם לא עובדים בפייבר המעצבים וכן הלאה. הפלטפורמה מקשרת ביניהם לבין הלקוחות, והם עצמאים.
היא אפילו לא מקשרת, היא רק שם. הם עושים שם מה שהם עושים.
אז זו התעממות ועצימת עיניים, והדבר הזה הולך ונעלם, גם מחוקקים וגם בעוד ועוד מדינות כבר ברור שאתה לא יכול להתחבא מאחורי עובדי קבלן ומאחורי אאוטסורסינג. זה קרה בישראל, הייתה בישראל מהפכה די גדולה לפני משהו כמו 10 שנים, שחייבו מעסיקים להעסיק עובדי קבלן במשרה מלאה ברגע שהם הוכיחו שהם מתקיימים יחסי עובד מעביד. ואני מניח שגם אובר וגם Airbnb וגם כל הפלטפורמות האלה יאלצו בסוף להתיישר עם המגמה שקוראת לקיום בכבוד ולשכר הוגן ולעבודות שהן sustainable לאורך זמן.
אז תגיד, הפלטפורמות האלה היו אמורות להיות העתיד. עד לפני כמה שנים חשבו כאילו ככה הכל יהיה, אובר, ליפט, עוד אחת שהיא גם חברת מוניות כזאת, כולם זה העתיד. וא' ראינו שהם הנפיקו לא מזמן והמניה יורדת. כלומר, פתאום יש איזה מחשבות שניות בשווקים לגבי החברות האלה. ובאמת אתה אומר יום אחד יכירו בזה שיש להם, שהאנשים שמוכרים שם את השירותים שלהם הם עובדים. אז אולי זה לא העתיד, מה המסקנה שלך?
אז קל להסתכל למשל בישראל על ההשוואה בין אובר לבין גט. אנחנו כן חושבים שטכנולוגיה עוזרת לתפעול ועוזרת ליעילות של שוק ועוזרת לך בהמון דרכים. אבל גט היא חברת מוניות. בשונה מאובר שהיא אומרת אני רק פלטפורמה, אני רק שם והם עושים מה שהם עושים. אני מסתכל בצד, בינתיים לצד השני. אז אני חושב שטכנולוגיה תשתלב בחברות ובארגונים, וחברות שהתחילו כחברות טכנולוגיה יצטרכו לעשות את העוד צעד, ואובר ו-Airbnb ואחרות משקיעות הון בלובינג ובשינוי מבני וארגוני, כי לא תהיה להם ברירה לאורך זמן. הטרנד העולמי לא ייתן לייצר שכבה של עניים חדשים שעובדים ומתפרנסים ושמים יהבם על הטכנולוגיה ועדיין לא גומרים את החודש ואין להם איזשהו עתיד תעסוקתי.
אתה אומר את זה בשכנוע פנימי עמוק. לא, אולי זה כן יקרה.
שמה?
אולי כן תיווצר שכבה כזאת.
לאור זמן אנחנו יודעים שהעם מתקומם.
רציתי לשאול אותך לדירוג, אני לא יודע אם ראית, היה לו מזמן משהו שרץ באינטרנטים, של איזה נהג ששם שלט שאומר, בבקשה, אל תורידו לי את הדירוג, יש לי ילדים, אני לא נכון שאני לא מדבר אנגלית טוב, אני מאגר לניו יורק, משהו בסגנון הזה, אני חייב שלי דירוג מעל 4-8, ובאמת, אנשים לא נכנסים למונית עם דירוג נמוך מדי, ולא הלכו ל-Airbnb עם דירוג נמוך מדי, אז כלומר, אתה מתאר איך אנשים בונים לעצמם דירוג כדי להפוך לבעלי עסקים, אבל יש משהו, מין רודנות כזאת של הדירוג, שאתה חייב לצאת מגדרך מול כל בן אדם שאתה פוגש, כדי שיהיה לך דירוג 5 כוכבים, כי אחרת הלך עליך.
אתה מתאר את זה אולי בתור משהו,
לטוב ולרע.
אני רואה בזה את הטוב, כי בסך הכל דירוג הוא דבר ענייני. אני כשאני מזמין מלונות בבוקינג.com, אני מסתכל על דירוג ואני לא נופל. באמת, אם חדר קיבל 5,000 דירוגים במוצר 4-9 מתוך 5, אפשר לסמוך שהחדר יהיה בסדר. וגם אתה מגלה שהציבור הוא די מתוחכם. זאת אומרת, אנשים נותנים דירוג ומשקלים כל מיני פרמטרים. למשל, אם החדר היה סביר, אבל בשביל המחיר זה חדר מעולה ונותנים 5 כוכבים. הנהג היה אסיאתי ולא הבין מילה, אבל הוא הגיע בזמן והיה מדויק, והוא לא היה שיקור, והוא עשה עבודה נהדרת. ולאורך זמן אני הופתעתי מהתחכום האנושי, כי הרגלים להגיד שהציבור טיפש והציבור לא מבין, והציבור יודע די טוב מה טוב לו ומה לא טוב לו, והוא מאוד רהוט באינטרנט, למרות כל הטוקבקים בוויינט.
אנחנו רוצים לעבור לדבר איתך על פייסבוק, אבל יש לנו, אנחנו רוצים להתחיל בשאלות קצרות. באובר נגיד אתה נוסע?
כן.
Airbnb?
הזמנתי פעמיים ופעמיים ביטלו לי. זה היה ממש כאילו כואב, ומאז אני מזמין רק בבוקינג. אתה מזמין חודש מראש, אתה מתכנן את הטיול, אשתך לחוצה נורא שאין איפה לישון בניו יורק. יומיים קודם אתה מבטל, מה אתה?
ילד.
במקרה הזה הוא כנראה תאב בצע, כנראה שהוא קיבל איזה הצעה אחרת.
פייסבוק יש לך?
כן.
פעיל?
פחות, היום אני בטוויטר, אבל הייתי מאוד פעיל איזושהי תקופה.
אוקיי, ואינסטגרם?
לא.
בכלל?
יש לי חשבון, העליתי כמה תמונות לפני 5-6-7 שנים, ואז הבנתי שזה לא יתפוס, ואז גיליתי שאני פשוט זקן.
אוקיי. אז נניח שאתה מחר ואתה לא באינסטגרם, נניח שאתה בפייסבוק, ואתה סתם גולש להנעתך, ואתה רואה איזה חבר עם איזה חבורת חברים, יושבים בים, שותים בירות, בשקיעה, נראה שממש פן, בזמן שאתה מזיע על ה-SPSS, עושה רגרסיות של נתונים. איך אתה מרגיש?
אז ספציפית לגבי האלה שמנהנים בים פחות גורמים לקנה או לחשוב על עצמי, אבל אני כן מאוד רגיש לפוסטים של תעופה עצמית. היום הרציתי ל-5,000 איש, או תודה לשר המדע של אוסטרליה על האירוח המהנה, ואני כאילו אומר, מי אתה? אתה ענייני, אתה בחור כמוני, מה אתה אף על עצמך? בוא כאילו, תירגע. ואתה ישר מתחיל עם השוואה עצמית, ואם אני יכולתי לכתוב את זה, ואם אני יותר טוב ממנו, והוא יותר טוב ממני, וזה בפירוש כן מעורר, אצלי זה לא החופשות הרומניות בשקיעה, אבל פוסטי קריירה, כל אחד והנקודה שלוחצים לא עליה. ואני מניח שאת רומזת למחקר שלנו ש...
מרימה לך להנחתה למחקר שלך.
ממש באלגנטיות יתרה. שבו אנחנו באמת ניסינו להבין האם פייסבוק, אוקיי, אז השאלה הייתה הרבה יותר גדולה, תלמידת מאסטר אצלנו, מעיין פרצ'יק, רצתה לדעת האם פייסבוק גורם לך להיות יותר מאושר.
שאלה קטנה כאן.
שאלה קטנה, בדיוק. אז למזלנו יש שאלונים של עושר מתוקפים, יש של אוקספורד, יש של כל מיני מקומות אחרים, שבו אתה עונה על... אתה כותב האם אתה מסכים או לא מסכים עם 7 או 8 משפטים, ואנחנו מודדים את רמת האושר שלך, ואז אנחנו פשוט יכולים לקחת קבוצה של משתמשי פייסבוק ושל לא משתמשי פייסבוק, ולראות מי יותר מאושר. מה הבעיה עם הדבר הזה? אז אם אתה יודע משהו בניסויים, אז ברור שאלה שאין להם פייסבוק, שונים מאלה שיש להם פייסבוק. כי למי אין פייסבוק? לכם יש?
ברור, איזה שאלה.
לך יש?
יש לי. יש לי, אבל אני משתמש לאחרונה פחות.
כן, זה הקרנוע ירדה. אז האם משתמשי פייסבוק יותר מאושרים, ואיך אני יכול להשוות בין משתמשים ולא משתמשים, כי אולי אלה שלא משתמשים, יש להם הרבה מאוד מאפיינים אחרים שקשורים לאושר. אולי הם יותר מבוגרים, ואז מבוגרים יותר או פחות מאושרים, אולי הם, יש להם דעות מוצקות בעד או נגד משהו, אולי יש להם אופי חזק במיוחד. ולמעיין היה רעיון, היא השיגה גישה לעובדים בחברה עם אופי ביטחוני, בעלת סיווג ביטחוני גבוה, שבא לחלק מהעובדים מותר שיהיה פייסבוק, ולחלק מהעובדים אסור שיהיה פייסבוק. עכשיו, אלה שמותר להם ואסור להם, זה לא לפי מקצוע או לפי דרגה או לפי תפקיד, אלא לפי פרויקט. כלומר, למזכירה בפרויקט אחד יש פייסבוק, למזכירה בפרויקט אחר אין פייסבוק. לחוקרת בפרויקט אחד יש פייסבוק, לחוקרת בפרויקט אחר אין פייסבוק. יש לנו איזשהו ניסוי טבעי, הקצאה של משתמשים שיש להם או אין להם פייסבוק, אבל זה די באקראי. זה בגלל הפרויקט שאתה עובד אליו כרגע. ואז העברנו להם שאלוני עושר. הם לא ידעו שנושא המחקר הוא השימוש בפייסבוק, היה הסעיף האחרון בשאלון בעמוד 10 היה, האם יש לך פייסבוק כן או לא, ואיך אתה משתמש בו. ומצאנו תוצאה מאוד מעניינת, שלמשתמשי פייסבוק יש נטייה להשוואה חברתית, שהיא מאוד גבוהה. אתה משווה את עצמך לאחרים כל הזמן, אתה חושב, איך אני בהשוואה לאותו בן אדם, או אותה חברה, או אותם חברים, ועצם העיסוק בהשוואה חברתית פוגע באושר שלך. מחקרים קודמים חשבו שאני רואה את החיים המושלמים של חבריי ואני מקנה. ומה שאנחנו מראים שהוא מנגנון טיפה יותר עדין, דווקא אם אני חושב שיש לי חיים יותר מאושרים מהחברים שלי, אז עצם ההשוואה החברתית תגדיל את האושר שלי. אבל אם אני לא בטוח בעצמי ומעלה את רמת ההשוואה החברתית, אז השימוש בפייסבוק פוגע באושר שלי, ויש פה השלכות חברתיות בעיקר על צעירים, שמשתמשים בפייסבוק לא רק בשביל להחליף מידע עם חבריהם, אלא גם כאיזשהו מנגנון לקבלה עצמית, לתיקוף הערך העצמי, למתן אישור על היכולות שלי, על האיכויות שלי, ואולי הסוד בשימוש נכון בפלטפורמות כמו פייסבוק, הוא להבין שזה לא התפקיד שלהם. מותר לכל אחד להציג את הגרסה המוצלחת של עצמו, אונליין, ואנחנו לא צריכים לגזור את הערך העצמי שלנו, מהשימוש בפייסבוק, אלא להיות משוכנעים ביכולות שלנו ובאיכויות שלנו, בין אם חברינו מוצלחים או לא.
זה מזכיר מחקר נוסף שיצא היה לפני כמה חודשים, שהראה שאחרי שאנשים מתנתקים מפייסבוק, הם הרבה יותר מאושרים בכל מיני אלמנטים של רווחה ופחות סטרס וכולי, וחלקם אחרי הניסוי, אם אני זוכר נכון, נמשך חודש, מבחירה המשיכו להיות מנותקים, כי הם הרגישו את ההקלה הזאת.
זה נשמע לי מאוד הגיוני, וזה מסתדר מאוד טוב עם התוצאות שלנו. בכלל, העולם הדיגיטלי מייצר זמינות ואונלייניות ורב מולטיטסקינג, ריבוי משימות בו זמני, וזה מוריד את השלווה ומוריד את הנחת, ואפשר לדבר לאט ולחשוב לאט וליהנות מציאות הציפורים והשקיעה ובירה על הים.
אוהד ברזילי, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה. עד כאן הכמוסה, השבוע עם אוהד ברזילי. למחקר על פייסבוק הייתה שותפה דוקטור איילה ארד. אנחנו היינו קרן צוריאל, ובפעם האחרונה, אורי פסובסקי.
כן, זה נכון, זה הפרק האחרון שלי כאן בכמוסה. הזמן טס, מפה לשם כבר שנה וחצי, מאז שהתחלנו לעבוד על הפודקאסט. אני נהניתי מכל רגע, ומקווה שגם אתם. קרן, אני מאוד אתגעגע על ההקלטות באולפן. אבל אני נשאר מאזין, וכבר מחכה לפרקים הבאים. וגם כתמיד, תודה רבה רבה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי והיקר. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. תיפגשו בשבוע הבא.